אנחנו נמצאים בפסוק י"ב של קהלת. הפסוק הוא קצרצר, ונדבר היום אולי קצת שונה מכל שיעור, גם על הפן ההיסטורי שעליו שנאמר הפסוק הזה. הפסוק הוא: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. בעצם בקהלת המחבר הסתיר את השם שלו, לא מוזכר ששלמה חיבר אותו. זה הפסוק שרומז את העניין: אני קהלת הייתי מלך ישראל בירושלים. מעבר למסורת של חכמנו ששלמה הוא זה שחיבר את הספר, יש לנו את את הלשון הזו של הפסוק. כפתיח יש רק דיוק קטן וחשוב בלשון של הפסוק: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. הפרשנים אומרים: מה זה על ישראל? אפשר להתנסח: אני קהלת הייתי מלך ישראל בירושלים. העל ישראל הזה יש לו משמעות לדבריהם, והיא שהוא היה השולט המוחלט. זאת אומרת, העל ישראל, זאת אומרת, אני לא, כשאני אומר הייתי מלך ישראל או ראש ממשלת ישראל, זה ביטוי שיש ישראל ואני הראש, אבל גם הם משהו. העל זה מין ביטוי של ביטול מוחלט של העם למציאות של המלך. ההמשך של הרעיון הזה זה הפסוק שבא לאחריו. שלמה אומר: נתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה. אז המהלך שאני מזכיר עכשיו טוען שאני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. מדוע זכיתי? מכיוון שהייתי מלך על ישראל, כלומר היה לי שליטה מוחלטת על העם, כיוון שכך נתתי את ליבי לתור בחוכמה. זאת אומרת, מהי המשמעות הזו? כדי שהמנהיג, לא משנה איזה מנהיג, ירגיש חשק ורצון לתור בחוכמה ולחפש מה טוב לעם, ולנסות להתאים בין העם לבין מסגרת מסוימת שהוא חושב שיותר תתאים לו, זה בא רק כאשר הוא מלך עליהם, כאשר נותנים לו אוטוריטוריה מלאה לעשות מה שהוא רוצה, והוא לא צריך יותר מדי להוכיח ולהסביר ולשכנע ולקבל הסכמה לכל פעולה מהפעולות שהוא עושה, אז יש סיכוי שהוא יותר ייתן את הלב וייתן את הדעת ויצליח גם כן למצות. זה בא לידי ביטוי. אנחנו יודעים שיש כמה צורות ממשל, יש את הדמוקרטיה ויש את הדיקטטורה, ואנחנו יודעים שהעולם בוחל בדיקטטורה המוחלטת, ודווקא התורה טוענת שצריך לשלב בין שניהם. זאת אומרת, גם לדמוקרטיה באופן מוחלט יש את החסרונות שלה גם כן. בכלל, כיהודים אנחנו יודעים שכל דבר שיש בעולם, אין טוב בלי רע, גם אין רע בלי טוב. גם אם נחליט שהדיקטטורה זה דבר קשה וכבד, אבל יש בו איזה שהם נקודות חיוביות גם, כן? זאת אומרת, יש בו איזה שהם נקודות של ברכה שנמצאות דווקא בו ולא נמצאות בצורות ממשל אחרות. אז זה בא לידי ביטוי בנקודה ששלמה מביע כאן על ישראל. כאשר המנהיג יש לו שליטה מוחלטת על העם, והוא גם יודע שהעם שייך לו גם היום וגם מחר, מעבר להרבה הרבה עוולות שהוא יכול לעשות להם והם יעברו בשתיקה, שזה הצד השלילי המוחלט של הדיקטטורה, יש איזשהו פן חיובי. משום שכשאני מרגיש שהעם נמצא בידיים שלי, אז יש לי חשק להשקיע ולנסות לקדם אותם. מה שאין כן כשיש לי את העם לארבע שנים, וגם אז אני צריך הרבה מאוד תמרונים כדי להוזיז משהו, אז תת מודע שבנפש, ואולי אפילו המודע, מגיעים למסקנה שאולי לא כדאי בכלל לעשות כלום, רק למלות את הכיסים שלי בממון, ואולי גם את האלבום שלי בתמונות עם כל מיני דברים מעניינים, עם כל מיני אנשים נכבדים שבאתי איתם במגע. במילים אחרות, הדמוקרטיה גורמת למנהיג לחפש את עצמו, ואילו הדיקטטורה יכולה לגרום, לא תמיד, אבל יכולה לגרום למנהיג לחפש את העם, וזה, לפי הפרשנות הזאת, זה מה שקרה אצל שלמה, שהוא אומר שכיוון שהייתי מלך על ישראל, הם היו שפוטים מוחלטים שלי, אז נתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה, כמו שהוא ממשיך בפסוק, פסוק ארוך ומעניין בפני עצמו, ששלמה מנסה להשקיע הרבה מאוד מחשבה איך להתאים לכל אחד מהעם את הדבר המתאים לו. כאן אנחנו מגיעים למסר מעניין שהמדרש בשיר השירים מספר לנו עובדה היסטורית, ששלמה, זה לא ידוע בפשט, שקוראים את התנך ככה, לא רואים את זה, אבל במדרש נמסר ששלמה בעצם היו לו כמה דרגות של עלייה אחת אחרי השנייה, וכנגדם היו לו ירידות שעמדו בהתאמה לאותם עליות. השלב הראשון זה שהוא היה מלך קטן בלשון של המדרש בעבר הנער. השלב השני זה שהוא הפך להיות מלך על כל ישראל. והשלב השלישי זה שהוא הפך להיות מלך על כל העולם. כנגד שלושת העליות הללו הוא חווה במשך המלכות שלו ירידות. הירידה הראשונה זה שהוא ירד מלהיות מלך על כל העולם, הוא הפך להיות מלך רק על ארץ ישראל. והירידה השנייה, שמתוך ארץ ישראל הוא הפך להיות מלך רק על ירושלים, והיה שלב, אומר המדרש, שהוא היה מלך רק על התרמיל ועל המקל שלו. שהוא בכלל ירד לחלוטין מהמלכות, ועל זה אנחנו נדבר באריכות בהמשך השיעור. אבל מה הנקודה שהיא מעניינת לפי המפה הזאת שנותן לנו המדרש, שהיו לו שלושה עליות וכנגדם שלושה ירידות? אני קהלת, הייתי מלך בירושלים, הייתי מלך על ישראל בירושלים. הוא מדגיש שהפסוק הזה, האמרה הזו, נאמרה כאשר הוא לא היה מלך על כל העולם, וגם לא בזמן שהוא היה מלך רק על התרמיל והמקל שלו, ולא כאשר הוא היה מלך על ארץ ישראל כולה, אלא כאשר הוא היה מלך על ישראל, כלומר על עם ישראל, אבל רק בירושלים. היה לו מין שלב של ביניים, ואז הוא אמר את הפסוק הזה, אני קהלת. לפי המהלך שדיברנו קודם, יש לזה איזשהו מסר חשוב. אני רוצה להקדים שישנה סדרת ספרים מאוד פופולרית שנקראת אנציקלופדיה תלמודית. האנציקלופדיה היום, השנה, עכשיו, הוציאו את הכרך ה-30 שלה. מדובר באיסוף ראשון מסוגו של כל מה שנאמר על נושאים, למשל, ניקח בבית המקדש. בית המקדש עצמו זה ערך. להקיף את כל נושא בית המקדש, את כל הכללים, את כל הפרטים. או למשל, אם ישנו ערך חושן המשפט שהיה על ליבו של הכהן הגדול, היו לו אבנים, 12 אבנים, מה היה תכונה של כל אבן, מה היה התפקיד של הכהן בשעה שהוא לבש את החושן. וככה כל פרט ביהדות, הם מביאים את כל מה שנאמר בתמציתיות, מדובר בעבודה של שנים ארוכות, שנים האדם שהיה הממונה על העבודה הזאת, מי שהתחיל את העבודה הזאת, שמו היה, אולי הוא לא כל כך מוכר בעולם, אבל שמו היה הרב שלמה יוסף זאבין. הוא היה רב שעלה מרוסיה, אני מדבר לפני 40 שנה, והיה לו זיכרון פנומנלי ויכולת כתיבה נדירה מאוד, יכולת העברה מאוד מאוד בריאה ומאוד מאוד מתומצתת, והוא זה שערך את הכרכים הללו. כיוון שהוא היה אדם מאוד ידידותי וגם ענבתן בטבעו, אז הקהל בארץ ישראל אהב אותו. באיזשהו שלב העלו את הרעיון שהוא יכהן כרב של ירושלים. אחרי פטירה של אחד הרבנים הקודמים, העלו את הרעיון שהוא יכהן רב בירושלים. כשההצעה הזאת באה לפני, כשהוא ראה את עצמו כתלמיד של הרבי, אז כתלמיד חבר, אבל היה לו יחס עם הרבי, אז הוא כתב לרבי שמציעים לו כזו הצעה, והוא נוטה לקבל אותה. והרבי שלל את זה על הסף, בשום אופן. מדוע? הוא אמר לו, זה הסתכלות שבשבילי הייתה חדשה, אמר לו, אדם שיש לו יכולות של הגות ומחשבה, אל לו לשמש במשרה של שררה וכבוד שתיקח לו את הזמן וכל מיני תקסים וכל מיני התחייבויות חיצוניות, בזמן שהוא יכול להשקיע במבנה הפילוסופי שבו הוא עסוק, וזה הרבה יותר חשוב מכל היחצנות הזו. אז זה צורת חשיבה. מה אנחנו לומדים מצורת החשיבה הזאת? שיכול מאוד להיות שדווקא מה שנראה בחוץ מקהה לפעמים חושים של העמקה, פנימיות, יסודות פנימיים. אנחנו יודעים גם כן בצורת מבנה של שלטון, האנשים שאותם אנחנו מכירים וכולם מכירים שהם מנהיגים בפועל של השלטון, הם לא המהנדסים שעומדים מאחורי ההצעות והדיבורים והרעיונות, הם לא המוזיזים האמיתיים, הם מין בובות שעומדים מאחריהם יועצים שלמדו הרבה מאוד שנים, והיועצים הללו, הייתי אומר, הם המלומדים האמיתיים בתחומי כלכלה ותחומי ביטחון ובשאר כל התחומים שראש ממשלה צריך לקבל החלטות בהם, ראש ממשלה, שרים, כל מיני צריכים לקבל בהם החלטות. וראש הממשלה, אם הוא ראש ממשלה חכם, אז הוא יודע להקשיב למה שאומרים לו ולהגיש את זה בצורה בריאה וטובה לעם שבחר בו. אבל בעצם הוא, אין לו את היכולות גם כן האנושיות לעמוד בחוכמה נגד כל המטלות וכל ההכרעות שהוא צריך לעמוד ולהכריע בהם, משום שאין בכוח בן אנוש להיות כל כך מתמצא בהרבה תחומים. הוא פשוט צריך להיעזר. מה זה נוגע לעניין שלנו? שלמה היה לו שלב שהוא היה מלך על כל העולם. כשאתה מלך על כל העולם, אתה צריך לרצות המון המון סקטורים, אתה צריך לרדת לסוף דעתם של המון המון חוגים ובני אדם, שהייתי אומר שהפריסה הזאת היא מחריבה את היכולת שלך להעמיק חקר גם בבני אדם וגם בנתונים שאותם אתה רוצה לשייך לבני האדם. אדם אחד ששולט על כל כך הרבה דברים, הוא מתפרס, דעתו מתרחבת ונחרבת גם כן, כיוון שאין לו יכולת כל כך להתמקד במה שהוא עושה. מתפזר בדעתו, זאת אומרת, כן. לעומת המצב הזה, ישנו המצב של מלך על מקלו ותרמילו, שאז אתה בעצם לא יכול להזיז כלום, אתה נשארת עם עצמך. גם זה מצב לא אידיאלי. מה נשאר? נשאר מלך על ישראל ונשאר מלך על ירושלים. מה הבעיה במלך על ישראל? אנחנו יודעים שמלך על ישראל, אני לא יודע, שבתקופה שגרתי בארצות הברית, אז האמריקאים לימדו אותי שישראלים אוהבים לדבר פוליטיקה. אני... זה היה לי חדש, זאת אומרת, הם בכלל לא היו מונחים במה שקורה בפוליטיקה שלהם. טוב, אז הייתי אומר, אולי זה בגלל שהם יהודים, אז מה אכפת להם ממה שקורה שם? אבל זה לא בדיוק נכון. עם ישראל, בביטוי הקבלי, ישראל זה מלשון שר, שררה. אני לא זוכר מי זה היה אותו נשיא מדינה שאמר לאיזשהו מבקר מכובד שהיה פה בארץ, אמר לו, אתה, על כמה אנשים אתה נשיא? כמה מיליונים? אני נשיא על מדינה גדולה יותר. אז הוא אומר, מה המדינה שלך? ארץ ישראל, בקושי רואים אותה למפה. אז הוא אמר לו, אתה נשיא על אנשים, על עם, ואני נשיא על נשיאים. זאת אומרת, בתחושה של ישראל, של, זה כל אחד שר, לכל אחד יש דעה, וכל אחד חושב שיש לו מה להגיד, והוא גם כן לא מתבייש להגיד את זה. באמת, בצורה כזאת לנהל מדינה, זה קשה, ואחר כך גם בלתי אפשרי. אנחנו יודעים, יש את הביטוי שפוט השופטים, דור ששפטו את שופטיו. כשהמנהיג עומד כל הזמן בביקורת נוקבת של מה שהוא עשה ומה שיעשה ומה שהוא חשב, זה מקשה מאוד עליו לתמרן. זה כמו ספינה מאוד 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 גדולה, וכל רגע היא נתקעת הקרקעית של האגם שבו היא נמצאת, ולהתקדם הלאה היא לא יכולה. דרך אגב, שוב אני אומר, הרבי בכלל, גם בהסתכלות הפוליטית שלו, הוא טען שבכלל ממשלה רחבה זה אסון. הוא באמת המשיל את זה למין ספינה כזאת גדולה, שאתה לא יכול לזוז לשום דבר, כי אמנם יש לך ממשלה רחבה, אבל היא כל כך רחבה, אתה צריך לרצות כל כך הרבה אנשים, יש כל כך הרבה דעות, אז אתה לא יכול בעצם להגיע לכלום. צריך ממשלה צרה וחזקה, זה היה הביטוי שלו, צר וחזק. אז זה בדיוק הלשון של הייתי מלך על ישראל בירושלים. ירושלים על פי קבלה זה יראה שלמה. זה אנשים שיש להם יראה ופחד מהמלך. זה אנשים שמסוגלים לשמוע, זה אנשים שמקבלים אותך, זה אנשים שבטלים אליך, ולכן יש לך גם חשק להשקיע בהם. ולכן יש אפשרות שאתה מתחיל, נתתי ליבי לדרוש ולטור אחר החוכמה ולמצוא מה מתאים להם ומה לא מתאים להם. מה שאין כן כאשר יש לך ישראל עליך, אז אתה מסתבך, אתה כל פעם מסתכל מה אמרו עליי, מה דיברו עליי, איך אני מגיב על מה שדיברו עליי, ואת כל האנרגיה שלך אתה משקיע לא לטור אחר החוכמה, אלא איך לשמור על התדמית שלך בעיני העם, איך לקרוא את זה, המתוסבך הזה, שכל הזמן מחפש אותי, וכל הזמן יש לו תלונות, ואף פעם אי אפשר לרצות אותו. היה פעם מישהו שאמר, רופא, אמר פעם, שבישראל להיות רופא זה לא משתלם. כי כאשר אתה הצלחת לרפות את החולה, אז אומרים, ברוך השם, עברי החולה. וכאשר החולה חלילה מת, אומרים, הרופא רצח אותו. אז מכל דרך שלא תהיה, אתה לא מרוצה ממך, ואתה לא מקבל מחמאות, ואתה לא מקבל שום פרגון על כלום. זה תסמונת של ישראל, זאת אומרת שכל אחד הוא שר. אפילו כאשר יש את היראה שלם, את היראת שמיים, אז הדברים מתקבלים בצורה אחרת. טוב, זה היה פתיח. אבל בעצם, הפסוק הזה של אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, הוא נאמר בעיתוי, באותו עיתוי שעליו דיברנו, ששלמה ירד ממלכותו והיה מלך רק על התרמיל ועל המקל שלו, ואז הוא אמר, אז הוא הזכיר, הייתי מלך בירושלים. זאת אומרת, אני לא מלך, הייתי מלך. גם דורשי רשומות מצאו שהייתי מלך, עם הכולל ועם האותיות ביחד, זה יוצא את אותו מספר של אותיות, אותו מספר גימטריה של קהלת. קהלת כל כולו בא לומר מסר אחד של הייתי מלך, וזה ממש נשמע טוב. משום שהאדם שמדבר בכזה ייאוש, זה אדם שהיה מלך. זה לא אדם שהוא מלך עכשיו. זאת אומרת, זה אדם שראה חיים, לא רואה אותם עכשיו. אז יש הרבה מסר שאנחנו יכולים ללמוד, כאשר אנחנו נשמע מה אומרים, מה מספרת לנו המסורת, מה אומרים המקורות, על מה שקרה לשלמה. והסיפור לשעצמו הוא סיפור, איך אומרים, מדהים. אבל יש לו המון 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 לקחים, אם אני אגיד 10-20 לקחים זה מעט, יש המון המון לקחים בכל קטע מהסיפור. אז אני אומר, הסיפור מופיע בגמרא במסכת גיטין, בדף סמכת, הוא מופיע גם במדרש, מופיע בכמה מקומות, אני ריכזתי את המקומות ביחד. ברשותכם, אנחנו היום נספר סיפור, עם קצת פרשנות באמצע. זה סיפור שמאין הגיע הפסוק הזה, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים, ובסוף גם כן נגיע ללקח ששייך אלינו. שלמה המלך סך הכל הסתלק בשנות החמישים הראשונות שלו. טוב, אז אנחנו נראה את הסיפור כמו שמתואר בגמרא, אני תרגמתי אותו, אבל בסופו של דבר יישארו דברים שהם עתיקים מפעם, הסגנון הוא כזה. שלמה המלך, כשהוא בנה את בית המקדש, קיבל מסר מהקדוש ברוך הוא, שכיוון שבית המקדש עניינו להאריך את חיי האדם, לגרום לאנשים לחיות יותר ולא למעט את חייהם. ומכיוון שהברזל עד היום תפקידו לקצר את חייו של האדם, מהסכין והחרב עד התותח והטיל והדברים הללו, אז כיוון שכך, לא ראוי שברזל יישמע בבית ויבנותו. כלומר, הסיטוט של האבנים, זו הייתה מלאכה מאוד מאוד גדולה ורחבה, אז בעיקר האבנים האמיתיות, הם היו עיקר צורת הבנייה, והסיטוט היה חלק אינטגרלי של הבנייה, ואסור שיהיה אבן על ברזל על האבן. אז איך בדיוק בונים בצורה כזאת? שלמה בחוכמתו נזכר או קיבל מסר שמשה רבנו, כשהוא היה צריך לחקוק אבנים טובות, אז הוא השתמש בתולעת שנקראת תולעת השמיר, ברא אותה הקדוש ברוך הוא ביום שישי. התולעת הזאת יש לה כוח מיוחד, שכאשר היא נמצאת על דבר קשה, היא בוקעת אותו בצורה מדויקת וישרה. אז הוא חשב שהוא יוכל להשתמש בבניית הבית, כאשר הוא יניח את התולעת הזאת על אבן, ואז בצורה סימטרית האבן תקן, ואז הוא לא יצטרך להשתמש בברזל. אז הלך שלמה ושאל את החכמים, מה אני עושה, איך אני מוצא את השמיר? אמרו לו החכמים, אתה הרי, אז הוא היה מלך על העולם, זאת אומרת, אתה הרי מלך על העולם, אתה שולט לא רק על בני אדם שבעולם, אלא גם על הדומם צומח חי בכלל. אז יש לך שליטה על השדים, אז תקרא לשניים מהם ותאלץ אותם שיגידו לך, יש להם כוחות משלהם לדעת סודות שכאלה. הוא קרא לפני שדים והשביע אותם שיגידו לו איפה נמצאת התולעת הזאת, תולעת השמיר. אמרו לו השדים, לא אצלנו, אבל אולי המלך שלנו יכול לדעת איפה היא נמצאת. המלך שלהם שמו השמדי, מלך השדים המפורסם, ותיגש אליו, ואולי הוא יוכל לעזור לך. אז הוא שאל אותם איך ניגשים אליו, אז הם סיפרו לו את כל הרקע איך מגיעים אליו. הם אמרו לו שהוא נמצא במדבר במקום זה וזה, והסדר הוא, יש לו סדר יום. הסדר הוא זה שהוא עולה לשמיים זמן מסוים כדי לשמוע דברי תורה וחוכמה שם, אחר כך הוא יורד פה לארץ, גם כאן הוא שומע איזה שהם דברי חוכמה, ואחר כך כשהוא רוצה לנוח ולשתות, אז הוא בא למקום הזה, שם יש לו מין בור שהוא עצמו חפר אותו, והבור הזה הוא מילא אותו מים, ואת הבור הזה הוא חתם בחותמת שלו, שאף אחד משם לא יכול לקחת מים, הוא שותה וחותם חזרה את החותמת, והוא לא יושתה מהבור הזה אם מישהו נוסף נגע בו. זה המסר שהם סיפרו לו. אז שלמה אמר, בסדר, מספיק לי. הוא קרא לשר הצבא שלו, בניהו בן יהוידע, ונתן לו כמה אביזרים, טבעת, ששם השם היה חקוק עליה, שרשרת, ששם השם היה חקוק עליה, שלשלת, כמה גזי צמר, ונודות של יין, וזה היה בעצם המבצע שאותו אחד היה צריך לעשות, בסופו של דבר להביא את השמדי אסור וקשור לירושלים, כדי שהמלך יוכל לדבר איתו. הלך בניהו, הוא הגיע לאותו מקום של הבאר, ולפי ההנחיות של שלמה, הוא עשה חור באבן שבה היה חקוק הבור הזה שעשה השמדי, עשה חור באבן ושאב משם את כל המים החוצה בלי לגוע בחותמת שעליה. כאשר המים יצאו החוצה הוא סתם את אותו חור עם גזי צמר, סתם את החור ועשה שוב חור בחלק העליון של הבור. ואז הוא באמצעות צינור החדיר לתוך הבור יין. ושוב סגר את אותו חור עליון עם גזי צמר. ועלה על אחד העצים ליד, והמתין. והשמדה הגיע כעבור זמן, אחרי שהוא היה למעלה והיה למטה, והיא עשה צמא, אז הוא בא לשתות. ואז הוא הסתכל על הבור, וראה שהחותמת שלו נמצאת שם. אז הוא פתח, עלה הריח של השן באפו. אז הוא לא רצה לשתות. יין הוא לא רצה לשתות. אבל לא הייתה לו ברירה, הוא היה צמא, אז עוד פעם ניגש, עוד פעם נתרחק, ועוד פעם ניגש, בסופו של דבר הוא שתה. כיוון ששתה, נעשה שיקור. וכיוון שנעשה שיקור, נעשה עייף. כיוון שנעשה עייף, הוא נרדם. אותו רגע שהוא נרדם, ניגש אליו בניהו בן יהוידע, וקשר אותו בשלשלת שאותה הוא הביא. נקפו השעות, והשמידע התפקח מעינו, הוא רואה את עצמו קשור, אז הוא רצה לנתק את השלשלת במכה אחת, כוחו היה גדול. אז בניה אומר לו, אתה לא מתבייש? שם השם חקוק על השלשלת. ברגע שאתה מנתק אותה, אתה מוחק את שם השם, אתה מפריד את האותיות שלו. אז כיוון שכך, השמידאי ראה את זה, אז הוא מיד, מיד, מיד הכניע את עצמו. זה דבר מעניין לכשעצמו, ששדים, מלך השדים, רק שם השם נמצא פה, נעשה מה שאתה רוצה. לא, יש לו את הביטול המוחלט הזה. לקח אותו בניהו, ככה, אסור וקשור, ומתחילים ללכת לכיוון ירושלים. עכשיו, כאן הגמרא מספרת כמה וכמה דברים שקרו להם בדרך. היא לא מסבירה עדיין את הדברים, קודם כל מה קרה, אחר כך בשלב השני אנחנו נחזור ונלמד מה היה המשמעות של אותם דברים. אז הגמרא מספרת שבשלב הראשון, כשהם באמצע הדרך, היה איזה דקל חזק, גבוה ותמיר, יוצא דופן באמצע הדרך, אז השמידאי נתן לו כזה מכה עם הרגל שלו, ואיך אומרים, שכיב אותו על הרצפה במכה אחת. אחר כך הם המשיכו הלאה, היה שם מבנים, היה מבנים נמוכים, מבנים גבוהים, היה מבנה אחד מאוד מאוד מבוצר, שכולו מאבן שיש, חזקה, יוצאת מן הכלל, אז השמידאי על כל הבתים, איך אומרים, לא נגע בהם. כשהוא הגיע לבית הזה, אז הוא התחכך עליו עם הגב, ועשה אותו חורבות. המשיכו הלאה, התקדמו הלאה בדרך, הייתה שם איזושהי אישה אלמנה שגרה בצריף קטן ודל. היא כנראה הספיקה לראות מרחוק מה הבחור שכזה עושה לדקל ולבית הזה, אז היא יצאה והתחננה, בבקשה, אל תתחכך בבית שלי, זה צריף כזה, בשנייה אחת ויפול. היא התחננה מאוד, אז השמידאי ריחם עליה, והוא נתן קפיצה כדי שהוא לא זה. באותו רגע שהוא נתן קפיצה, הרגל שלו חטפה מכה והוא נקע את הרגל. אז הוא אמר לעצמו, לשון רכה, יש פסוק, לשון רכה תשבר גרם. כאן אני עושה הפסקה, אבל אני מביא איזושהי פרשנות שמביא אחד מהפרשנים הכי גדולים, המהר"ל מפראג, זה שיצר את הגולם, מי שמכיר את הסיפור. אז המהר"ל בספרים שלו, דרך אגב, הגולם היותר מיוחד שהוא יצר זה הספרים שלו. זאת אומרת, הוא מיוחד בפרשנות שלו, הוא מפרש דבר מעניין. הוא אומר שהשדים, הרוחות וכל הדברים האלה, הדבר שהכי סנוי עליהם זה כאשר יש איזשהו משהו בולט, מוחצן, שמגלה חוצפה, אני לא מוצא את הביטוי הזה, הסמל של הדקל הזה, הגדול הזה, המתנשא והרחב הזה, זה מה שמעצבן את הסתרא אחרא. אז את זה הם מפילים. כשיש איזשהו בית שהוא נמוך, קטן, דל, לא נורא, נותנים לו לחיות. אפשר לעבור לסדר היום. ויש משהו שהוא מזדקר כזה בעיניים, הוא חריג בנוף, זה מין חוצפה כזאת, ככה הוא קורא לזה. זה הקליפות רואות. את זה הם רואות. סתם ככה, זה דבר חשוב שלמדנו בפרשת השבוע, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. יוסף, כל אחיו וכל הדור. מי הראשון? יוסף. יוסף היה האח הקטן מבין האחים. הוא היה אחד לפני האחרון. למה הוא מת ראשון? אז חז"ל אומרים, כיוון שהוא נייג עצמו בשררה, זאת אומרת, מי שהוא זה, אז הוא מתקצרים ימיו, הוא מת בגיל 110, הם חיו עוד שנים. זה כלל חשוב, מאיפה זה נלקח? זה אותו סיפור, זה מקבילה של אותו סיפור. מישהו מדי גבוה ומדי חזק ומדי בריא, והוא גם מבליט את זה, אז קוראים לזה שהוא מושך חרב אש. איזה אש? של השמדי וגונדה דילי, הידידים שלו. זה כל הקליפות והסתרה אחת. לפעמים הקליפות והסטרא אחרא מתבטאים בכל מיני מחלות, לפעמים זה מתבטא בכל מיני, הוא לא מבין על מה זה בא. אם הוא היה קצת, אז היה נראה אחרת. אז זה הפרשנות של המהר"ל. אחר כך אומר המהר"ל, בנוגע לבית של אותה אלמנה, שהשמדה היא קפץ ודילג, אז הוא אומר שבכלל צריך לדעת שאפילו הרשע הכי גדול, כמו השמדאי, אם תדבר אליו ברכות, אתה יכול להצליח איתו. זאת אומרת, זה הדרך, זה השיטה וזה הכיוון. טוב, הם ממשיכים הלאה בדרך, והשמדאי רואה איזשהו אדם עיוור, שהוא טועה אם ללכת לכאן או לכאן, והוא ניגש אליו ומראה לו את הדרך ככה, עם הרבה נימוס והרבה דרך ארץ, וממשיכים הלאה לדרך, רואים אותו דבר, אבל לא עם עיוור, אלא עם שיקור, אדם שיקור, שהוא נדנד, לא יודע אם ללכת כאן, הוא פונה לכיוון לא נכון, הוא מפנה אותו לכיוון הנכון, ממשיכים הלאה. באמצע הדרך היה גם עוד כמה דברים מעניינים. בדרך היה שיירה של חופה, של חתן וקלה שמתחתנים, השמדאי נותן מבט, מתחיל לבכות. ממשיכים הלאה, עומד איזה אדם באמצע הדרך ליד מין בודקה כזה של סנדלר, ואומר לסנדלר, אני רוצה שתעשה לי נעליים שיחזיקו מעמד 7 שנים. אז השמדאי שמע את הבן אדם הזה מבקש, אז הוא צחק. ועוד המשיכו, ראו אדם קוסם, מחשף, שעומד ואנשים סביבו, הם משלמים לו כמה פרוטות והוא מראה להם להטוטים. השמדאי ראה את זה, הוא עוד פעם צחק. מה בדיוק היה כל הדברים האלה? זה בהמשך הגמרא מסבירה. הגיע לירושלים, שמו אותו, בנו לו איזשהו אוהל כזה בחצר של המלך, הוא קשור, לא יכול להזיק, נמצא שם. הוא היה כזה, כבר רוצה לדעת מה רוצים ממנו, ושלמה דווקא הרגיע אותו בזה שלא קרה לו, ככה 3 ימים השאיר אותו ככה מתוח. אחרי 3 ימים קרא לו שלמה, ואז השמידאי, הוא לא יכול להזיק, אבל הוא לקח מקל, מדד 400 כמו 2 מטר עם המקל הזה, ואחרי זה הוא לקח את זה וזרק את זה על, לפני הפנים, לא על שלמה, אבל כנגד שלמה. אז איך אומרים, האנשים רצו לעשות לו, החיילים רצו לעשות לו, שלמה אמר לו, הוא רוצה לרמוז לי משהו. אז מה הוא רוצה לרמוז? הוא מיד הסביר, שלמה הבין בחוכמתו, הוא אומר, הוא רוצה להגיד לי, מה אתה מנסה לשלוט על כל העולם, עד שאתה גם לא נרגעת, עד שלא תפסת גם אותי, בסך הכל מה יהיה הסוף שלך? 4 על 4. אז שלמה עונה לו, כמו אחד שהבין את המסר, אמר לו, נכון, אבל אני לא הזמנתי אותך לכבודי, אני רוצה לבנות את בית המקדש, ואני צריך את השמיר, ואני לא יודע איפה, אז לכן קראתי לך. אז אומר לו השמדאי, תראה, הוא לא אצלי השמיר. אני אגיד לך מה היה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיר, הוא ברא אותו ביום שישי בין השמשות, ואז הוא נתן אותו לשר של הים. הוא מינה את השר של הים שהוא יהיה אחראי על השמיר. השר של הים יש לו בן ברית, שהוא תרנגול הבר. תרנגול הבר זה הדוכיפת, מה שאנחנו קוראים היום. הוא הבן ברית של שר הים. אני עצר ואני נותן את הפרשנות שמסביר המהר"ל מה הקשר בין שר הים והדוכיפת, מה המחנה המשותף שלהם שהם התחברו אחד עם השני, עד ששר הים מסר לדוכיפת את השמיר. מה זה שר הים במובן העמוק של העניין? הים זה המקור לגשם. עד יעלה מן הארץ, ואחר כך הוא לוקח את המים ממקום אחד, ועל פני כל העולם מפזר אותם. בלשון של המהר"ל, עניינו של הים זה להפריח שממה. עניינו של תרנגול הבר, אותו דבר. זאת אומרת, יש להם מין נשמה שהיא של מחנה משותף. תרנגול הבר שונה משאר העופות, שהוא הולך בכוונה תחילה לעשות את הכן שלו במקום צחיח לגמרי. מה המטרה? המטרה היא למשוך אחריו כל מיני תורפים, אחרי הכן שלו, על ידי זה שיבואו עוד בעלי חיים לשם באופן טבעי, המקום מתפתח יותר. זה השלב הראשון של מה שהוא עושה. השלב השני זה שהוא דואג לעשות מחיה לגוזלים שלו מתוך אותו מקום של שממה. אז הוא מביא וזורע שם, כמו שנשמע עוד מעט. תוך זמן הוא יוצר מקום של שממה שהופך להיות מקום ירוק. איך הוא עושה את זה? פה השמיר של שר הים עוזר לו. הוא לוקח את השמיר הזה ושם אותו על צלע הער במקום שיש אפשרות לזרוע, וברגע שנבקע הצלע הוא זורק מהמקור שלו זרעים בתוכו, וכעבור זמן הם נובטים ועולים, עולה צמחייה, ומזה הוא לוקח לצאצאים שלו, ומתוך זה גם כן העופות הנוספים שמגיעים חיים עד שכל המקום פורח. אז כיוון ששר הים רואה שיש לתרנגול הבר איזשהו אינטרס משותף כמו שלא יש, להפריח שממות, אז כיוון שכך הוא נתן לו את האחריות על השמיר. שלמה שמע את זה, שלח את בנייהו, שר הצבא שלו, לאותו מקום שאמר השמידאי, שילך ויביא את השמיר. וככה היה, הוא מצא את הקן של התרנגול הבר, הוא לקח זכוכית שקופה ועבה, ושם אותה על הקן, תרנגול לא היה שם. אחרי כמה שעות הוא הגיע, הוא מסתכל, הוא רואה את הגוזלים שלו, הוא דופק על הזה, הוא לא יכול להתקרב עליהם. ואז כל זה היה במטרה שהוא יביא את התולעת. הוא הלך והביא את השמיר כדי לבקוע את הזכוכית. ברגע שהוא הביא את השמיר, הוא שם אותה, הזכוכית נבקעה ככה אסימטרי. אז בנייהו כל כך התפעל, אז הוא אמר, והאה הזה הפחיד את העוף, ואז נפתח לו הפה והשמיר נפלה על הרצפה. אז בנייהו הלך, הוא לקח אותה. העוף ברח, נבעל וברח, אחרי כמה זמן הוא חזר וחיפש את השמיר, הוא לא מצא אותה. אז הוא הרג את עצמו. העוף הזה, מכיוון שהוא נשבע לשר הים, שהוא יחזיר לו את השמיר, ופה השמיר עבד לו. פה אני עושה עוד עצירה. העניין הזה של השמיר עצמו, מדוע הוא נמסר לשר הים, ומדוע הוא... השמיר זה דבר מעניין. תולעת, איך נקרא לזה, זה סוג של בריאה כזו, שאין בה חוליות ואין בה עצמות, היא רכה לחלוטין. והתולעת הזאת היא זו שמצליחה להבקיע את הדברים הכי קשים, יעלומים. זה היה התפקיד שעשה איתם משה, הוא הבקיע איתם יעלומים בצורה סימטרית. היעלום זה הדבר הכי קשה שיש, והתולעת הרכה הזאת הבקיעה אותו. מה המסר שרוצים להגיד לנו כאן? שכדי שלעולם יהיה קיום, הקיום של העולם זה דווקא על ידי ערך, והערך מצליח להבקיע את אפילו את הכי הכי קשה. כיוון שעניינו של קיום העולם, אם האדם מתנהג בקשיות, הוא גם מקצר לעצמו את החיים, וגם בכלל בעולם, אם כל אחד מה שנקרא דוקרב, כל אחד עומד על שלו, על המילה שלו, על זה שהוא מאוד מאוד חזק, אז אין שום קיום לעולם. אז, והשמיר הוא בדיוק הפוך, הוא מצליח להבקיע בכוח הרכות שלו ולא בכוח החוזק שלו, אז כיוון שכך, זה הכוח להפריח שממות בעולם. השממות נעשות כתוצאה מתוקף של דין, והפרחת השממה באה על ידי הרמוניה ושילוב פעולה עם עוד אנשים ועם עוד עניינים, שזה מוכרח ומחייב שכל אחד מכניע את הראש שלו קצת. וזה המיוחד שיש בשמיר, ולכן הוא נמסר לשר הים, ולכן זה יתחבר עם התרנגול, ועכשיו לוקחים אותו כדי לבנות את בית המקדש. שבית המקדש זה לעשות שלום בעולם, זה להביא את ההרמוניה של האלוקות אצל הבני אדם, כדי לתת לחיים את המשמעות האמיתית שלהם, צריכית יותר, לכן השתמשו בו גם כן לבית המקדש. בקיצור, שלמה לקח את השמיר ובנה איתו את בית המקדש, והכל היה בסדר. נו, עכשיו יש פסק בסיפור, בנייהו, שגמר את השליחות שלו, עכשיו הוא התפנה לעשות ביקור גומלין אצל, הוא ביקר את השמידאי במדבר, עכשיו הוא מבקר אותו, באוהל שעשו לו בחצר ארמונו של שלמה, כשהוא קשור. אז הוא נכנס אליו והתפתחה ביניהם שיחה. וכאן הוא מתחיל לשאול את השמדי, מה היו כל המאורעות שאני ראיתי וחוויתי איתך בדרך, מדוע ההנהגה שלך הייתה כזו וכזו? סתם ככה, זה אופי יהודי, שכל דבר שהוא רואה הוא מחפש ושואל למה, הוא לא משאיר דבר שזה ככה, שטויות השמדי, בא לו לעשות ככה, בא לו לתת מכה פה, בא לו לעשות שם, מה, אני צריך להבין את השיגונות שלו? לא. ההסתכלות היהודית היא זה שאין דבר שהוא נעשה סתם כך. אז השאלה הראשונה שלו הייתה, זה מדוע אתה סייעת ביד העיוור ללכת? אז הוא אמר, אני שמעתי, כך אמר השמדי, שמעתי בת קול בשמיים שאומרת שהאדם הזה, העיוור הזה, הוא צדיק גמור, ומי שיעזור לו באיזה עניין, יזכה לחיי עולם הבא. אז רציתי לזכות, לכן עשיתי מה שעשיתי. גם פה יש מין מסר בסיפור, כדי שהשמדה יעשה טובה, הוא צריך לשמוע בת קול, וגם לקבל טובה, אבל הוא צריך גם לשמוע מסר אלוקי. אנחנו, כבני אדם, שלא נולדנו שדים, ולא נולדנו עם מידות כמו של שדים, אם מאיתנו נדרש להשתדל לעשות טובה עם בן אדם שני, גם כאשר אתה לא קיבלת גילוי אלוקי, שאם תעשה, אוי איזה זכות תהיה לך. זה נקודת הבדל. הוא ממשיך הלאה ושואל אותו, מה היה עם השיקור? אז הוא אומר לו דבר מעניין. הוא אומר, השיקור הזה בדיוק הפוך. שמעתי בת קול שאומרת שהשיקור הזה הוא רשע גמור, ואין לו שום זכות. עזרתי לו, בזה פיציתי אותו על הקצת טוב שיש לו, עכשיו הוא יכול למות נקי מזכויות, קבל את כל העונש שלו. אז זה היה הפירוש השני, על המעשה השני. פה המעשה השלישי זה היה הקלה שראו באמצע דרך חתן וקלה, והוא התחיל לבכות. על מה הוא בכה? זה מעניין. הוא אמר ש... אני ראיתי שעוד באמצע שבעת ימי משתי החתן ימות. והקלה הזאת שהתחתנה, השוויגר שלה הוליד הבן עכשיו. ואין עוד אחים לחתן חוץ מהבן הזה הקטן שנולד. ועל פי ההלכה היהודית, זה השמדי, כן? לפי ההלכה היהודית היא צריכה לחכות עכשיו 13 שנה, עד שהילד הזה יהיה לפחות בן מצווה, והוא יוכל לתת לך ליצה, ואז יתחתן מישהו אחר. ועל זה בכיתי. על הכאב שלה בכיתי. זה מעניין. שבעצם שדים נתפסים כרשעים, אבל כזה מעשה, זה טרגדיה, וזה כאב לו. אבל זה מעניין גם ההתייחסות שלו, משום שאנחנו, בדעת תחתון, היינו אומרים, מה, זה הכל הדעת עשתה את זה. מי ביקש ממך לאסור עליה להתחתן אחרי שבעלה מת עד שהיא לא מקבלת חליצה? אבל שדים יודעים שאם התורה, ככה הדרשה, כמו שהשד יודע להיכנע לשלשלת ששם השם כרוך עליה, ובן אדם אם תשים עליו כזה שלשלת, אני לא בטוח שהוא כל כך ייבעל מלהביא קטר ולקדוע אותה, זה לא אומר שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. השד שהוא רואה את הכוחות הרוחניים יודע שהדבר הזה אסור, אז על זה אין לו שאלות שזה אסור, אבל מה לעשות עם מסכנה? אז הוא בוכה. ההמשך, הוא שואל אותו, מה היה הצחוק שאתה צחקת כאשר שמעת בן אדם שאומר שהוא רוצה נעליים לשבע שנים? הוא אומר, הבן אדם הזה שבע ימים לא יחיה. אבל אז מה כאילו העניין? העניין הוא, זה שבעצם, זה סתם לפי רוח היהדות, בגדים של אדם שנפטר, בגדים, כלים של אדם שנפטר, זה זכות לנפטר שמשתמשים בהם אנשים אחרים. זה זכות. חוץ ממה? חוץ מנעליי. חוץ מנעליי. למה? עוד מעט אני אסביר למה, וזה כתוב בספר חסידים, בספר קבלה, שהמת בנעליים שלו משאיר חיים. ברגע שאתה משתמש בזה, אתה מסלק אותו מפה. לכן, כאשר אדם נפטר, אז לא לוקחים את הנעליים ושמים אותם ליד הפח אשפה, כדי שמי שירצה יוכל לקחת, אלא זורקים אותם באופן שיותר לא ישתמשו בהם אנשים אחרים. זה מה שמקובל בעם ישראל. אני מנסה לתת לזה רק טעם. אנחנו יודעים שהנעליים בכלל, הנעל במקורה זה נעל מאור. זה מה שהיה בימים ההם, וזה נעל, נעל חזקה וטובה, זה נעל מאור. כתוב שהאדם, הקדוש ברוך הוא, המליך אותו על הבריאה כולה. זאת אומרת, על הדומם, על הצומח ועל החי. איך הוא שולט על החי? מה נותן לו את הכוח לכבוש את החי במובן הרוחני? כתוב על ידי זה שהוא דורך על הנעליים שהם מאור של בעלי חיים, אז במובן הרוחני בזה הוא מכניע אותם תחתיו. דוד המלך אומר את זה בתהילים, כל שאתה תחת רגליו, את כל הבריאה השתת, הנחת תחת הרגליים של האדם. במה זה בא לידי ביטוי? בזה שהאדם דורך על האור של הנעל. לכן, ביום כמו תשעה באב, כמו יום הכיפורים, לא הולכים עם נעלי אור. למה? מכיוון שביום הזה אנחנו נחשבים כמתים. מבחינה רוחנית, לכן נובשים בגדים לבנים, כמו של המת. והמת, אין שלטון ביום המוות. כתוב, יש פסוק, ביום המוות אין שלטון. אז אתה לא שולט על הדומם צומח חי ביום הזה, אז אל תלבש נעלי אור כדי שלא תכניע אותם תחתיך ביום הזה. זה מה שעומד מאחורי הדברים. אז זה העניין הזה של שהוא אמר, הוא צחק. על מה הוא צחק? הוא אומר, אני רוצה נעליים לשבע שנים. מילא אם היית אומר שאתה רוצה שולחן לשבע שנים, אם היית אומר שאתה רוצה חולצה לשבע שנים, אם היית אומר שאתה רוצה מעיל לשבע שנים, זה לגיטימי. גם אם האדם חלילה נפטר, הבגד יכול לשמש שבע שנים. אבל נעליים לשבע שנים, אדם שמת, כבר לא ישמשו אף אחד, אז זה צחוק. זה היה הפרשנות של השמדאי על הנעליים. שלב הנוסף, הוא שואל אותו, למה כשראית את הקוסם, אז אתה צחקת? הקוסם הזה, המחשף הזה, שעושה כל מיני להטוטים, הוא אומר, אתה יודע למה צחקתי? מה הבן אדם הזה עושה? הוא מבקש מהאנשים כמה גרושים, והוא עושה להם איזה שהם כישופים קטנים, באמת כישופים, הוא עושה. והוא מרוויח את לחמו כתוצאה מהקצת תעלולים שהוא עושה. והוא לא יודע שתחת הנעליים שלו ממש, היה איזשהו אוצר שהתמין איזה מלך קדמון, והוא עושה כל מיני טריקים של להרוויח כמה פרוטות, ואת הטריק הזה שתחת הרגליים שלו יש זה הוא לא יודע. אז על מה צחקת? צחקתי על האנשים התמימים שמאמינים לו. אני חושב שהצחוק הזה נמשך עד היום, שיש אנשים שעם עצמם הם לא יסתדרו, והם כל כך לא יסתדרו עם עצמם, עד שהם החליטו שהם משיח, והם כל מיני אנשים שיודעים לתת פתרונות וזה, רק תיתן להם קצת כסף, והכל יהיה בסדר. אז האדם הזה עם עצמו לא יסתדר, איך הוא יפתור בעיות של אנשים אחרים? אז איך אומרים? הצחוק הזה של השמדה מאז עד היום. אז זהו, אז שלמה גמר לבנות את בית המקדש, ומשום מה הוא ישעה את השמדה אצלו בחצר. הוא אמר, אולי אני אצטרך לו. האלמנט הזה קשור למה שדיברנו בתחילת השיחה, שאז הייתה לו את המגמה לשלוט על כל העולם. וגם השמדאי, כשהוא פוגש את שלמה, כמו שהזכרנו קודם, אז הוא אומר לו, מה גם אותי אתה רוצה לכבוש? ואז שלמה אומר לו, לא, אני עשיתי את זה בשביל בית המקדש, השמדאי שתק. כאן אנחנו רואים ששלמה כבר גמר את בית המקדש, ואת השמדאי הוא עדיין לא שחרר. זה מין אלמנט כזה, זה מין סמל כזה של, לא, 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 נכון, זה בית המקדש, זה מה שעונים להשמדאי. אבל אני בעצם רוצה לשלוט על כל העולם, וזה היה באוכריו. שלמה נכנס לבקר את השמדאי הקשור, הוא אומר להשמדאי, אתה יודע, הוא פתח איתו בדברי תורה. יש בתורה, בפרשת בלק, שבלעם כותב על השדים כינוי, כתועפות ראם לו. הראם, בפרש רש"י, זה הולך על השדים. כתועפות ראם, הראם זה בעל חיים שאין לנו אותו היום. יש שם של ראם, זה משהו, זה אפילו לא עכבר לעומת הראם האורגינל. שהיה מאוד מאוד גבוה ומאוד, עד כדי כך, סתם תיאור שהמדרש מתאר על דוד המלך, שהוא עלה על, היה רועה צון במדבר, הוא עלה על איזשהו אר עם הצון שלו, והוא לא הבחין, אבל זה בסך הכל היה איזה רעם שישן, זה נדמה היה לו כאר, והרעם הזה התרומם, ואז הוא הרגיש בעננים, עכשיו איך אני יורד משם? התפלל להשם, הקדוש ברוך הוא הזמין אריה, ואז אריה משתחווה לאריה ודוד ירד. עכשיו הוא נשאר עם האריה. אז הקדוש ברוך הוא הזמין צבי, והאריה התחיל לרדוף אחרי הצבי, ודוד ניצל. אז זה נקרא מקרני רעמים, משני אריה הצלטני, מקרני רעמים הניתני. זאת אומרת, דוד המלך אומר, מודה לקדוש ברוך הוא על זה, על זה. הרעם זה בעל חיים, בימים ההם היה מאוד מאוד גבוה. אז מה ההשוואה של ה... שדים לרעם. ככה שלמה שואל את השמדי. השמדי אומר לו, תשמע, יש לנו הרבה כוח. אבל לא, אני לא נראה לי. שלמה אומר לו. הוא אומר, תראה, אני לא יכול להראות לך את זה כל זמן שאני קשור בשלשלת ששם השם. הוא אומר, בסדר, אני אשחרר אותך. אם תשחרר אותי, אני אראה לך. אז הוא שחרר אותו. אז הוא אומר לו, תראה, תן לי רגע את הטבעת שיש לך ביד. היה לו טבעת ששם השם חקוק עליה. הוא לקח אותה, הוא בלה אותה, כדי ששלמה לא יוכל להשתלט עליו עם הטבעת הזאת, ואז הוא תפס את שלמה, הרים רגל אחד שלו עד השמיים, ורגל שנייה עד הארץ, והעיף אותו 1,800 קילומטר מארץ ישראל במכה אחת. ושלמה המלך נופל ככה כמו אבן שאין לה הופכים, 400 פרסה ירד. וזהו, עכשיו הוא רחוק מארץ ישראל, מרחק, איך אומרים, בטיסה, אולי זה היה מהר, אבל צריך ללכת רגלית. והשמדי מיד התלבש בלבושים שלו, ועם התחכומים שלו שינה את פניו לפנים של שלמה, ועלה על כיסא המלכות. ושלמה מתחיל במסע חזרה לירושלים. ובמשך כל המסע הזה, אז הוא, כל מקום שהוא מגיע, הוא אומר, אני קהלת... הייתי מלך ישראל בירושלים. עוד מעט אני אסביר למה הוא אמר הייתי מלך ישראל בירושלים ולא מלך כל העולם. עוד מעט נראה. הוא כבר קיבל את המסר. אז בכל מקום שככה הוא הגיע ולאט לאט הוא התקדם, זה לקח לו זמן עד שהוא הגיע, גם לא היה לו מה לאכול, גם הוא היה עובד, היה זה. כל מקום היו אנשים שצחקו עליו, זרקו עליו, יש סיפורים שלמים כמה הוא סבל במשך כל הדרך עד שהוא הגיע לירושלים. הגיע לירושלים, זה היה השיא של ההשפלות. מפני שיש מלך וכולם רואים אותו. בא איזשהו שיקור זקן עני ואומר, אני שלמה, מה אתם לא מבינים, אני שלמה. זה ככה, אני זוכר שהיה משפיע אחד בלוד, שמזכירים אותו מאוד לשבח, רבי שלמה חיים קסלמן. אז השם שלו שלמה חיים. החיים הוסיפו לו, אני חושב, כשהוא היה חולה, והוא יצא מהבית שלו בתור ילד בגיל 12, וחזר בתור בחור מאוד מבוגר, במשך כל השנים, האבא שלו לא הכיר אותו. כשהוא חזר הביתה, הוא מספר על עצמו, אני דפקתי בדלת, אבא מסתכל, מי אתה? אני שלמה. אני הרגשתי כמו שלמה שצריך לשכנע שזה הוא. אז שלמה המלך היה לו עבודה לא פשוטה, להצליח לשכנע, זה מעניין, להצליח לשכנע שההוא בלופר והוא האמיתי, אבל כולם צחקו עליו עד שהוא הגיע לסנהדרין. הם היו אנשים מחוכמים, הם עובדים עם כללים, לא עם רגשות. הם לא מסתכלים על זה שהבגדים שלך קרועים. הם אמרו כזה כלל, אם בן אדם משוגע לא חוזר על שטות יותר מפעם אחת, אם זה שיגעון, אז איך זה יכול להיות שהוא כל יום חוזר על אותו דבר? זה לא מובן. אז הם התחילו להיכנס איתו בדין הדברים. נו, אז איך זה יכול להיות שיש מישהו אחר שיושב על זה? אז הוא סיפר להם. אומר, זה השמדי, זה סיפור, זה ש... הם אומרים, הסיפור היה נחמד. כמעט כמו זה שאני מספר לכם, אבל תוכיחו את זה. תוכיח את זה. אז הוא אמר להם, אפשר לבדוק את זה. הוא נתן להם כמה דברים לעשות. דבר ראשון, לקרוא את שר הצבא שלו, בנייה ובן יהוידע. ולשאול אותו, האם המלך דיבר איתו לאחרונה? הוא אומר לו, זה הרבה זמן שלא קרה לי אפילו פעם אחת. אז אומר, הנה לכם ראיה. הוא, השמדה, יודע שבנייה, הוא יודע שהשמדה היא מפחד מטבעת או משלשלת ששם השם חקוק עליה. אז לכן הוא לא רוצה שהבן אדם הזה יתקרב אליו, שמה הוא יאסור אותו, יקשור אותו באמצעים הללו. אחר כך הוא ביקש שיקראו לנשים של המלך. זאת אומרת, נשי שלמה, שהם עכשיו נשי השמדי. הוא שאל אותם כל מיני שאלות אינטימיות, הם שאלו, והסנהדרין שאל, ומתוך התשובות שקיבלו, הבינו שמדובר במלך שהפך להיות מושחת לפי כל הכללים ההלכתיים היהודיים. קראו לאמא של שלמה, והיא הייתה עם דמעות בעיניים, היא אמרה שהיא לא מבינה מה קרה לבן שלה, גילתה לסנהדרין, הבן שלה תובע אותה לדבר עבירה. אז זה היה מאוד מאוד מוזר, אז זה היה בשבילהם הנוקאוט, לא מדובר פה בשלמה, לא יכול להיות, היא הסתירה את זה כל הזמן כי היא התביישה, אבל כאן כששאלו אותה. ואז אומר להם שלמה, אומר לאלה שנוכחים, תגידו, אתם בכל החיים שלכם ומה שאתם רואים אותו בארמון, ראיתם אותו פעם אחת מוריד את הנעליים, את הגרביים? ואף פעם לא. כל הזמן הוא עם נעליים או עם גרביים. אז מה, אתם יודעים למה? בגלל שהרגל של השד היא בצורה של אוף, לא בצורה של בן אדם. בקיצור, אמרו לו, אם אתה כזה חכם, אתה יכול להתמודד איתו, אומר פתח. תביאו לי שרשרת ששם השם חקוק עליה, וזה אני אסתדר איתו. אז זה מה שהביאו לו את הביאו לו שרשרת, הוא נכנס ככה לארמון, ובדיוק השמדה ישב שם על הכיסא המפורסם של שלמה. הוא רק ראה את שלמה, הוא חטף פחד ואף משם. אבל חז"ל אומרים שעם המעוף הזה שלו, הוא השאיר צלקות נפשיות אצל שלמה, זה פחד היום ונורא. מאז שלמה נכנס למין פחד. פחד במיוחד בלילה. פחד הוא לא היה מסוגל להיות בחדר לבד, לישון לבד. היה פחד שהשמדה הכניס בו. ואז הוא המציא, הוא גילה, שכשהוא אומר את פרשת כהנים, ברכת כהנים, וידבר השם למשה לאמור, כותב ואוכו לבני ישראל, אמור לאהרון, כותב ואוכו לבני ישראל, אמור להם, מברך השם וישמריך, יש שם 60 אותיות בברכה הזאת, וה-60 האותיות האלה נקראים 60 גיבורים ששמרו את שלמה לפני שהוא היה הולך לישון, זה הסיבה שלפי נוסח האריזל אנחנו אומרים את זה גם כן בקריאת שמשהו לפני שהולכים לישון, וכשהוא היה אומר את זה, אז הוא היה נרגע, הוא היה יכול להירדם. זה היה הסיפור שלו. אז אומרים חז"ל, למה באמת שלמה זכה במרכאות לעונש הזה? מפני ששלמה חשב את עצמו כמו שאומרים היום, לי זה לא יקרה. התורה הקדושה אומרת שאסור למלך להרבות סוסים, שאסור למלך להרבות נשים. שלמה אמר, לי זה לא יקרה. ובאה מידת הדין וכתרגה עליו. אז אמרו, אתה טענת שאתה לא יכול להתרחק חלילה מהשם כתוצאה ממשהו שכתוב בתורה, הנה נראה לך שאתה יכול להיות רחוק מאוד. ואז, איפה העסק הזה נסגר? אחרי מה שעשה לו השמדי במובנים האינטימיים בארמון, שלמה היה צריך לגרש את כל הנשים שלו. אז בעצם זה תוקן הסיבה שבגללה הוא נענש. אז מה שנוגע לעניין שלנו, זה מה שאתם כבר אמרתם בעצמכם. שלמה הגיע למסקנה, אני שלמה, הייתי מלך בירושלים, הוא הגיע למסקנה של להיות מלך על כל העולם, להיות מלך על הכל, ולא רק לאותו פרט שאני צריך לעשות. אני צריך לבנות את בית המקדש, מה אני צריך להשתלט על השמדי, מה אני צריך לחפש עוד לכבוש עוד תחתיי. אז המסר הזה הוא קיבל, ובגלל המסר הזה הוא הפסיק לקרוא לעצמו מלך העולם. אני מלך בירושלים. המלכות שלי זה מלכות לשם שמיים, מלכות של ירושלים, מלכות של בית המקדש. רק לשם זה אני עושה מה שאני עושה. יש בזה הרבה יותר, מעבר ל, איך אומרים, לדברי התורה שיש כאן, זאת אומרת, מה שלמדנו, מה שסיפרו לנו חז"ל, יש פה מסר לא פשוט גם ביחס אלינו, לכל אחד ואחד, בחיים האישיים שלו. האדם המצליח זה האדם שפורק מעצמו עול חשבונות רבים. אנחנו כולנו אנשים שעושים חשבונות של עוד מישהו, עוד, של, עוד כמה מישואים בראש, בלי לשים לב. הסיפור הזה מלמד אותנו, הסיפור הזה, או המילים הללו בקהלת, אני קהלת, הייתי מלך, הייתי מלך ישראל בירושלים, מלמדות אותנו, תפסיק לקחת על עצמך חשבונות רבים, קח רק מה שנדרש ממך. זאת אומרת ככה, לדעת, אתה יכול לדעת הכל, אבל אכפתיות שלך צריכה להיות ממה שנדרש ממך, מהאנשים הקרובים אליך וכולו וכולו. האכפתיות הנוגעת צריכה להיות ממה שנדרש ממך כיהודי. יש חשבונות רבים אשר ברקשו בני האדם, שזה תוספת של דברים שהאדם לוקח על עצמו באופן שהוא לא יכול לתקן אותם. זאת אומרת, אין מה, איפה אנחנו רואים את אם אפשר להתבטא את הטעות של שלמה? כל זמן שאתה צריך איזשהו דבר ויש לך יכולת לפעול עם אותו דבר, אז אדרבה, תעשה, תמצא את הכוחות שלך עד הסוף. אבל כשיש מגיע מצב, אתה כבר אין לך מה לעשות עם השמדי. לא, זה רק בשביל שיהיה לי בויטרינה עוד משהו, עוד עניין, עוד כוחות, עוד זה. זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב. הוא לא אוהב את זה לא במובנים הרוחניים ולא במובנים הגשמיים. כשאתה צריך איזשהו דבר ואתה נאלץ להשתמש באיזשהו דבר, אדרבה ואדרבה, תנסה, תשתדל, תמצא את כל מה שאתה יכול כדי להצליח. אבל כאשר זה כבר לא נוגע להצלחה ריאלית, אלא זה סתם, זה דבר מיותר. כל המותר מיותר. אז מה המסר שאנחנו לומדים? כאשר האדם לא מתנהג באופן הזה, אז יש איזושהי זריקה מסוימת שהקדוש ברוך הוא עושה לו. זאת אומרת, כאשר האדם מנסה לספח לעצמו תכונות אלוקיות, כאילו הוא אלוקה, כאילו הוא צריך לקחת את כל מסע העם, אתם צריכים להבין שזו תכונה שבאה לאדם כתוצאה מזה שהוא בצלם אלוקים נברא. אז לאדם יש תכונה, בחסידות למשל מסבירים, למה האדם מרגיש בתחושה שמתי שהוא נולד התחיל העולם. זה לא שזה נכון, הוא מבין בשכל שזה לא נכון, אבל הוא מרגיש אחרת. למה? זה מכיוון שהוא נברא מהקדוש ברוך הוא שאין לו התחלה. אז כתוצאה מזה יש עוד כל מיני דברים שיש בתכונות הגנטיות של האדם, ואחד מהם זה התכונה הזאת, שהוא לא רוצה לפרוס חסות ואחריות גם לדברים שאין לו בהם יד ואין לו בהם יכולת. כמו שהחסידות מסבירה, שזה היה החטא של עץ הדעת. החטא הראשון של עץ הדעת, זה גם היה חטא כזה כמו של שלמה. שהאדם הראשון רוצה לפרוס חסות על עולם הקליפות, בלי שהוא נתבקש לכך. הקליפות עמדו מן הצד, והוא מנסה לתקן ולברר אותם ולטפל בהם, בלי שהוא צובה על כך. אז כאשר האדם עושה איזושהי פעולה, בלי שהוא נצטווה על כך, פה הוא עלול לקבל את הריחוק הזה. יש איזשהו, מי צריך, יש ביטוי שמספרים חסידים על אדמור הזקן, בא אליו חסיד ואומר לו, אבל למה לא הולך לי בזה, ולמה לא הולך לי בזה, ולמה לא הולך לי בזה, ולמה לא הולך לי בזה, ומלא טרוניות. אז אדמור הזקן אמר לו, רגע, אתה שואל, מה אתה אומר שאתה צריך את זה, ולא הולך לך, ואתה צריך את זה, ולא הולך לך, מי בכלל צריך אותך? אז כששומעים את הדו-שיח הזה, זה נשמע כמו תשובה דמגוגית, כאילו שאתה רוצה לנפנף בן אדם שהוא מלא טענות כרימון, ואתה רוצה להרגיע אותו, רגע, רגע, מי אתה בכלל, כמו שאנחנו אומרים. אבל לפי שאנחנו לומדים היום, זה לא מי אתה בכלל כדי לנפנף איזשהו אדם ששואל שאלות, זה הרבה יותר עמוק. זה לא לנפנף אף אחד, זה באמת מי אתה בכלל. זאת, אם אתה רוצה לספח לעצמך, לא, אני רוצה ככה, ולמה לא הולך לי ככה, ולמה? זאת אומרת, אתה משייך לעצמך גם דברים שהאלוקים לא ביקש ממך אף פעם, אתה דורש לעצמך הצלחות שלא נקבעו לך אף פעם, ושהן לא נצרכות לשלמות הנשמה שלך ולעתיד שלך, וזה לא נקבע לה בשמיים שזה ככה. אז זה הפשט, מי צריך אותך בכלל? אז זורקים אותך למרחוק. כדי שתבין שזה לא התפקיד שלך. אני זרוק אותך מרחוק, ואז את כל יש לך, אני מבין, אנרגיות מיותרות, אז תסחה יותר רחוק. אתה תזרוק אותך רחוק, תצטרך לעמוד יותר קשה. אז יש פה אמנם מסר כואב, אבל כמו שאנחנו אומרים, כל קהלת זה המלך הנזרק. זה המסר. המלך שהוא אף בעין מהיכל מלכותו. כולנו מלכים וכולנו מואפים ימין על שמאל במשך החיים, כל מיני וריאציות. אנחנו מרגישים חדלי אונים, היינו סגורים באיזשהו בועה שזה העתיד שלנו, וכאן אנחנו זה וזה וכאן, אם זה מקום עבודה ואם זה זה ואם זה, ופתאום פרק אחד והכל התנפס לך מול העיניים, ואז אתה מתחיל לעלות ממעלה ההר עוד הפעם. אז אני שלמה, הייתי מלך בירושלים, בוא נהיה חכמים ועוד בירושלים נגיד שאנחנו רק בירושלים מלכים, לא במקום אחר, רק בירושלים, רק מדברים שאנחנו רואים את ההשגחה הפרטית שמובילה אותנו, רק דברים שהקדוש ברוך הוא רומז לנו שאנחנו צריכים לעשות, רק דברים שההשגחה הפרטית דימנה אלינו. הפירוש, אדם יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, זה האלף בית, זה האלף בית, אחר כך תתקדם. אבל כשאתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה יודע, אז אתה יודע מה, שמור את זה בצד, לך תדע מה, תעזור, אני לא יכול לעשות עם זה כלום, טעם לפגם. תשים את הכוחות שלך במה שאתה יכול, לא במה שיש לך אפשרות, במה שאתה צריך. ושוב, במחילה, אני מקווה ששלמה לא כועס עליי. אני לא בא לומר מסר חלילה, כי מי אנחנו שנדבר על גדולותם של ראשונים. אני חושב שכל אדם, ככה כתוב בספר החסידות, הקדוש ברוך הוא רומז לו בדיוק ממה לא מרוצים ממנו. אז גם כאן לשלמה זה נרמז בהתחלה, באמצע, בסוף, מכל הצדדים. זאת אומרת, השמדי אומר לו, בשמה אתה צריך אותי, מיד שמתחיל איתו את הדו שיח. ושלמה עונה לו, אני צריך אותך לבית המקדש. והוא לא עמד בדיבור שלו. זה לא. אם זה היה לבית המקדש נקי, לא היה קורה כלום. זה הכל בסדר, לגיטימי. אפילו שיש פה המון יצירתיות, סתם תחשבו על העניין, אדם רוצה לבנות את בית המקדש, הוא יכול להקות את האבנים, לא בתוך מתחם בית המקדש, אלא במקום אחר. כל מה שכתוב זה שאסור לשמוע את המכות של הברזל בתוך המתחם שבונים בבית המקדש. אבל שלמה היה יצירתי, והוא רוצה דווקא שמיר כדי לעשות את זה משהו מעניין, סימטרי, משהו כזה, אטרקציה. לא משנה, הוא רוצה, נותנים לו, אבל בית המקדש. שזה יהיה, כמו שאומרים, עם המטרה ועם העניין. כל זמן שהמטרה היא בסדר, בסדר. ברגע שאתה חורג לעוד כיוונים, או עכשיו אתה רוצה גם להתפלפל עם השמדי, אולי גם ללמוד ממנו תורה, אולי עוד חוכמה, תעזור. יש את הסנהדרין, תלמד מהם חוכמה, תלמד מהם תורה. לפעמים האדם צריך לדעת את הגבולות, מה כן, מה לא. אפשר לעצור. אני מוצאתי איזשהו אדם כזה, איזשהו מישהו שינק מהיהדות. הוא לא יהדות, הוא רק ינק מהיהדות. איזה בודהיסטי או אני לא יודע מה, שרק משהו ממשהו ממשהו של יהדות יש לו. אולי נלמד ממך קצת חוכמה. בוא נתפוס את הראש ונחשוב פעמיים, אנחנו לא הולכים פה להשמדי ללמוד ממנו חוכמה. לא בגלל שאי אפשר ללמוד מהשמדה, הוא אדם מאוד מעניין, למדנו היום. אבל איך אומרים, את כל מה שיש במעיינות של ידך כבר שתית? את כל מה שאתה הולך, מה שנקרא בורות נשברים שלא יכילו המים. זאת אומרת, אלוקים רוצה מאיתנו שנמצא את הכוחות שלנו, אין ספק. אבל תמצאו את הכוחות שלכם כמו שאני רוצה, לא כמו שאתם חושבים. זה ההבדל. מיצוי הכוחות כן, הצלחה כן. אבל, ובא שאנחנו צריכים, היה לנו פעם ראש ישיבה שהיה אומר לנו תמיד ככה. היה ראש ישיבה שהיה אומר לנו פעם ככה. בתור תלמידים, אז אין לך הדרכה בלימוד. אז היה אומר, אתם מתקעים בבעיה בלימוד, תדע לך שהבעיה, הפתרון שלה נמצא סביב פה. אל תחפש אותו אף פעם, מה שנקרא, ממרחק תביא לחמו. אם אתה כבר, כמה שמצאת אותו יותר רחוק, הוא היה אומר, זה ביטוי של הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אם יש בעיה, הפתרון שלה פה קרוב. על כל פנים, כאן קרוב אתה צריך לחפש קודם כל, לכל הראש. אז זה קו אלוקי בכלל. שלמה, אתה צריך איזשהו דבר, פה קרוב. גמרת עם זה? מה אתה מחפש ברחוק? גמרת כבר את כל מה שיש להכיל כאן, שאתה צריך לשמוע מה עולמם הנסתר והנעלם של השדים. זה מה שחסר לאינטליגנציה הגבוהה שלך? זה הנקודה. הנקודה היא, זה שיוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זאת אומרת, אתה תוסיף דעת, אבל תוסיף בדעת הסמוך אליך, הקרוב אליך, קודם כל. כשתגמור אותו, יתגלה שגם הרחוק הוא קרוב אליך. אבל אם זה רחוק, סימן שאתה עדיין לא כלי אליו.